אנחנו בחובת תלמידים, עמוד כ"ה, והוא ציטט את השלה שאמר על הפסוק, אל תוכח לץ פן יסנקה, הוכח לחכם ויאבקה, כשבאת להוכח את זולתך, לא תזלזלו ולא תחרפהו למור ליצתה, כי בזה יסנאיך ולא ישמע לך, רק הוכח לחכם, אמור לו, הלא חכם אתה ולמה תעשה כה, ויאבקה וישמע לך עד כאן לשונו הקדוש. אז דיברנו על זה, דיברנו על החשיבות לעודד, לחזק, ומתוך הצד החיובי, לעזור לנתב את הילד. באמת אמרנו שצריך להיזהר עם הכלי הזה, שבקלות בן אדם יכול להפך להיות לא אמין בעיני הילד ולהיזהר, אבל מצד שני זה כלי מאוד חשוב. זאת אומרת, אם אני מדבר מתוך הצד החיובי, אבל צריך גם להיזהר עם הכלי הזה, כי אחד מהמילים הקשות ביותר בעיניי בחינוך זה המילה אכזבה. זאת אומרת, אם אני בא לילד ואומר לו, הלא חכם אתה, אבל למה אתה עושה כה? והמסר הוא, אני מאוכזב בך, אז אני צריך מאוד להיזהר, כי אז נתתי מסר מאוד מאוד קשה. אני חושב שצריך מאוד מאוד להיזהר מלהשתמש במסר הזה.
הרב תמיד אומר, לא להעיר. אז אתה כן להעיר, כאן הוא אומר כן להעיר. אבל תעיר בצורה כזו, שאתה אומר, אתה חכם ולמה אתה עושה דבר כזה? מתי כן מיימים,
מתי
לא
מיימים? רוב אנשים, תאמר להם לא להעיר, אז אולי הם יגיעו למצב המאוזן, אולי, שלא יעירו יותר מדי. רוב אנשים כל כך רחוקים מהמקום שהם צריכים להיות. בנקודה הזו, זה הלוואי, הלוואי ובן אדם יצליח לא להעיר יותר מדי. זה שלפעמים חייבים להעיר, ברור שחייבים להעיר.
חייבים?
יש הרבה נסיבות שאתה לא יכול לתת לילד לגדול הפקר. בדיוק ההורה לא מהיישוב שאל, אנחנו בידידות כבר הרבה שנים, והוא מגדל את הילדים שלו, הוא מנסה לפתח את חופש המחשבה וחופש העשייה. אז הוא פעם אמר לי שהילדים שלו, אם הם לא היו מטפסים מעצמם על הגג של הבית, הוא היה מלמד אותם איך לטפס על הגג של הבית. כי חשוב לו שהם יהיו, ישחררו את כל המרץ ויהיו ילדים שבודקים כל מיני דברים. אז אני לא התווכחתי איתו כי הוא לא בא לדון איתי, הוא בא להוכיח אותי שהילדים שלי לא יודעים לטפס כמו שהילדים שלא יודעים לטפס. אז שמעתי, חייכתי והתקדמנו. יצא לנו לדבר בשבוע האחרון, אז הוא בא ושאל אותי מה דעתי, למה הילדים שלו כל כך פראים ובלי שליטה ובלי גבולות. אז אני לא ידעתי איך לומר לו שאין לי בעיה עם הגישה שלא ללמד אותם לטפס על הגג, כל עוד שהוא מלמד אותם שזה לא נורמלי, שאנשים נורמליים לא נמצאים על גגות. זאת אומרת, אתה רוצה שיהיה להם את החופש הזה, אתה רוצה שיהיה להם את חופש החשיבה וחופש העשייה, אבל זה לא יכול לבוא על חשבון הנורמה. זאת אומרת, אחד מהתפקידים שלנו כהורים זה גם לתת לילד תמונה מה נורמלי ומה לא נורמלי. אם אני לא נותן לו את זה, אם אני רק נותן לו את החופש, אם אני רק נותן לו את האפשרות ביטוי, הוא סיפר לי פעם, גם כן, הוא היה מאוד שמח מאיך שהוא התנהל, שהוא נכנס לחדר, ואחד מהילדים הקטנים שפך קמח על הרצפה ושיחק עם הקמח. אז במקום להתעצבן, הוא אמר לילד, שמע, רוב החיים לא תוכל לעשות זה, אז תהנה. זאת אומרת, כבר שפכת את הקמח, תהנה. אז הילד שיחק כאילו היה לו קופסת חול. אז שוב, אין לי בעיה. אתה רוצה להיות הורה כזה שנותן לילד כיף מדבר כזה, אבל האם לימדת אותו לא לעשות זה שוב? האם נתת לו את ההבנה מה נורמלי, מה לא נורמלי, שאי אפשר לנהל בית ככה? אני מבין את ההורה שנכנס ורואה שהילד שבר ביצים על הרצפה, ואמר אני באמצע להכין עוגה, אז ההורה לא כועס כי הילד לא מבין, הוא לא התכוון לרע. הבנתי, הורה טוב. אבל האם הוא דאג לכך שהילד לא ימשיך לעשות את זה? זאת אומרת, צריך פה את האיזון. אז ברור שכהורה אני צריך להעיר ולבקר. אין מצב שאני נותן לילד לגדול חופשי ושלום עלייך נפשי. אני צריך לבקר את עצמי, שאני מפחית ומפחית ומפחית את כמויות הביקורת שאני נותן. וכמעט תמיד אנחנו ניתן יותר מדי ביקורת, רוב האנשים. מטבע הדברים. זאת אומרת, אתה יושב לסעודת שבת וילד צועק לך באוזן, אתה תאמר לו אל תדבר כל כך בקול. אתה מנסה לאכול והוא מכניס יד לתוך הסלט, אתה תאמר לו לא מכניסים יד לסלט, יש מזלג. אתה מנסה לאכול והוא מדבר ואוכל עם פה פתוח ופולט אוכל תוך כדי שום, אתה תאמר לו אל תאכל עם פה פתוח ואל תדבר תוך כדי אכילה. אתה יכול תוך 3 דקות להעיר לילד 10 פעמים בסעודה אחת, נכון? אז בסדר, חלק מהדברים אתה חייב לעשות, חלק מהדברים אתה לא חייב לעשות. אז בזה אנחנו אומרים, תנסה למעט. תנסה. זאת אומרת, כי כמעט תמיד אנחנו מבקרים יותר מדי. אבל אין ספק שיש לנו גם אחריות כהורה לתת לו נורמות. ולתת לו גבולות, ולתת לו להבין מה נכון ומה לא נכון. אז אני אומר, הכלי הזה הוא כלי מאוד חשוב, צריך רק להיזהר, לא להשתמש בו יותר מדי, ולא להפוך את זה לתחושה של אכזבה. שהילד לא ירגיש שהוא אכזב את ההורה. שוב, אפשר להשתמש בזה פעם ב, אם בן אדם פעם ב5 שנים משתמש בזה שהוא מוכזב מהילד, אוקיי, אבל אם זה נהפך להיות אמירה, אז זו אמירה מאוד קשה. ילד, טוב, אני רוצה להוסיף לכם פה, אם כבר נגענו בזה, אז סיפרתי את הסיפור של התעודות. לימדתי כיתה, השקעתי בהם את הנשמה, נתתי להם שיעורים ברמה מאוד מאוד גבוהה על פרשת שבוע, ולקראת סוף השנה, פתאום התברר לי שהילדים, אחרי כל מה שהם למדו וידעו יפה מאוד את החומש, הלכו ועשו משהו מאוד מאוד לא בסדר ולא צנוע, ובעיניי, אם הם היו מסוגלים לעשות את זה, אז כל הלימוד היה מהשפה ולחוץ. זאת אומרת, אני הרגשתי שכל השנה לא הייתה שווה. כשאני הבנתי שהם עשו את זה, אז אני ממש הרגשתי, לא חדרתי לנשמה שלהם, אז מה, תורה זה לא אינפורמציה. תורה זה קודם כל להיות בן אדם של תורה, אחר כך האינפורמציה, אבל צריך להיות בן אדם של תורה. אז אני הרגשתי מאוד רע עם זה, רע עם עצמי ורע איתם, אז בסדר. החלטתי שמגיע תעודה, סוף שנה, אני נותן לכל ילד בדיוק את הציון שמגיע לו. לא פחות, בוודאי שלא יותר. ובסדר. נדפוק חשבון, נסגור אותה. למזלי, התייעצתי עם אחד מרבותיי, והוא אמר לי, זכותך לעשות מה שאתה רוצה, אבל ההמלצה שלי, תן לכל אחד ציון יותר טוב ממה שמגיע לו. למה? אם אתה נותן לו ציון יותר טוב ממה שמגיע לו, אתה נותן לו תחושה שאתה מאמין בו ושהוא שווה, אז כל החיים הוא ירגיש, היה לי רב שהאמין בי והרגיש שאני שווה, וזה ייתן לו דחף להצליח בחיים. כי הוא ירגיש שאתה נותן בו אימון. זה המסר הטוב שאתה יכול לתת לילד בסוף שנה. לתת לו ציון מעבר למה שמגיע לו. ואז הוא כל הזמן ירגיש שיש לו למה, איך אומרים בעברית, what to live up to? לא למה לשאוף, לא. זה לעמוד באימון שנתת בו. זאת אומרת, הוא צריך לעמוד בזה, נתת בו אימון, אז הוא עכשיו צריך לעמוד בזה. אוקיי, נעמוד באימון. אז שמעתי בקולו. וזה כל כך הצליח שלפני שנה, שנתיים עוד קיבלתי טלפון מילד בכיתה ההיא, עכשיו עברו לפחות 15 שנה מאז שלימדתי את הכיתה ההיא. לפחות 15 שנה. ועדיין הילד היה לו את המספר טלפון שלי, והוא התקשר אליי כי הוא שקל לעלות ארצה, ו... היה, הוא חשב להתייעץ לפני שהוא לארצה, ולא דיברתי איתו שנים. כן, זה היה הכיתה שלימדתי בחול. לשנתיים אחרי שסיימתי עם הכיתה הזו, הם היו מגיעים מעצמם כל שבת ללמוד יחד, שבת אחר צהריים. היה לנו סדר, רק למדתי איתם, זה לא מעצמם. זאת אומרת, האימון הזה שמישהו מאמין בהם, זה מה שבונה אותם. אז אני אומר, הנקודה הזו, שאנחנו מדברים עכשיו, המילה אכזבה זה המסר ההפוך. הרי כשאני נתן לילד תחושה, אתה נפלא, ואתה ודאי שתצליח. אז בסדר, אז אני נתן לו את התחושה שהוא צריך להצליח. כמובן שבכל גיל צריך לדעת לעשות את זה בצורה, שזה יהיה אמין, שזה יפעל משהו, ולא, הילד לא ירגיש סתם אומרים לו משפטים. ועד כמה צריכים להיזהר בדורנו בזה, כשלב הנער גם בעצמו כל כך מתרחק מאיתנו. צריך לדעת שאנחנו בעידן, שמטבע הדברים הילד רחוק. וחוץ מזה שהוכח לחכם כנזכר לאל נחוץ לנו כדי לקרב את לבנר אלינו, גם לעצם החינוך יועיל הרבה. קודם כל צריך לדעת שילד אוהב את מי שמחמיא לו. תיתן מחמאה משמעותית לבן אדם, הוא יהיה מסוגל לאהוב אותך לכל החיים שלו. אני שמעתי פעם שיחה בין מבוגרים, איפה שאחד אמר לשני, אתה זוכר את פלוני, השכן שלנו, שביקר אצלנו, איזה אדם נחמד, וכל פעם אני שומע מאותו בן אדם, איך שפלוני השכן שלהם היה כל כך נחמד. אז שאלתי, הרי אתם עליתם ארצה, לא יצא לכם להיות שכנים עם פלוני, מה היה כל כך נחמד? ומה מתברך? שפעם אחת פלוני השכן ביקר, ואמר מחמאה חשובה לאותו בן אדם, התפעל לאשתו שאותו בן אדם הוא בן אדם חכם. פעם אחת, מחמאה אחת. ומאז הבן אדם זוכר את אותו פלוני, כבר עברו 20 שנה, שפלוני היה שכן כל כך כל כך נחמד. למה? כי הוא נתן לו מחמאה. זה בעצם, הוא לא קולט שזה מה שהוא אמר. אבל כשניסיתי להבין מה כל כך מיוחד בשכן הזה, זה מה שכל מיוחד, זה מחמאה טובה, זה משהו שבונה את האדם ויכול ללכת איתו כל החיים. אז הוא אומר, כשאנחנו, קודם כל, צריך לדעת שזה מה שמקרב את לב הנער. אם הנער שומע שמאמינים בו, מחזיקים ממנו, אז זה דבר אחד. וחוץ מזה שהוכח לחכם כאן נזכר לאל, נחוץ לנו כדי לקרב לב הנער עלינו, גם לעצם החינוך יועיל הרבה. לפתח את כוחי התלמיד של הגוף והמוח לצאת ממסתרם. זאת אומרת, הרבה פעמים ההבדל בין תלמיד שמממש את הפוטנציאל שלו לתלמיד שלא מממש את הפוטנציאל שלו, זה השאלה הזו. האם מישהו נתן לו את התחושה שמאמינים בו? האם מישהו עזר לו להבין שהוא שווה? דיברתי עם בחור שהעיפו אותו מישיבה. והוא מאוד מאוד בתוך תסכול הצהיר על כך שהוא לא הולך לבדוק עוד ישיבה. הוא בעצם אמר בין השורות, הם לא מאמינים בי, אז חלס, אז אין לי מה לחפש שם. וזו תגובה טבעית שכולנו היינו אומרים אותה. זאת אומרת, הטבע של האדם, איפה שהוא מרגיש שמחזיקים ממנו, הוא רוצה להתחבר. זה גם מפתח בחיי נישואין. להתחזק או להתעזר בתורה ובעבודה. כשבן אדם מרגיש שהוא מצליח, אז הוא ממשיך להתחזק בזה. וזה המפתח פה. האם אני נותן לו תחושה של הצלחה? היו שני פסיכולוגים. שרצו לנתח איך מסתדרים עם אנשים שקשה להסתדר איתם. זאת אומרת, אנשים, מה שאנחנו אולי היום היינו קוראים נחסים. אנשים קפדנים, כעסנים, עצלנים. יש כל מיני תכונות שקשה להתמודד איתם. ומה שהם בעצם ניתחו, זה שכדי להסתדר עם בן אדם צריך להבין מה מניע אותו. זאת אומרת, יש אדם שמפחד מכישלון, בגלל זה הוא לא עושה כלום. זאת אומרת, זה לא רק עצלנות, זה איזשהו פחד מכישלון. יש בן אדם שחשוב לו שיעריך אותו. אז הוא מפחד שהוא יעשה משהו שיעצבן מישהו. אז גם זה מקפיא אותו מלעבוד. זאת אומרת, אם אתה מצליח להבין מה המניע של הבן אדם, אז אתה גם יכול להצליח להבין איך להניע אותו. זאת אומרת, ההבנה הזו, וזה בעצם הנקודה הזו. אנחנו, האם אני יכול לעזור לו להוציא מהכוח אל הפועל את הכוחות שלו? זה, כל אחד מסתובב עם איזשהו צמאון. השאלה אם אני יכול לגעת בצמאון הזה, לתת לו את התחושה שהוא שווה, ולכל אחד יש את הצמאון הזה בתחום קצת שונה מהשכן שלו. זאת אומרת, אחד רוצה להרגיש שהוא חכם, השני רוצה להרגיש שהוא אהוב, השלישי רוצה להרגיש שהוא מקובל, הרביעי רוצה להרגיש שהוא בר סמכות. כל אחד יש לו את הפן שבו הוא רוצה להרגיש שהוא שווה.
לפעמים זה לא רק סתם עצלות. הרב אמר פעם שהוא דיבר עם תלמיד, מה הוא רוצה לעשות בחיים? לשבת על החוף ולשתות קולה. ככה הרב אמר. כן. בשיחה הרב הבין שכאילו זה כאילו רוצה ליהנות מהחיים. כאילו זה לא סתם עצלות לפעמים.
אני לא בטוח. אני לא בטוח. אני חושב שיש לזה עוד מרכיב. ופה אנחנו שואלים שאלה אחרת. אנחנו שואלים איך אני יכול לעזור לו לפתח את עצמו. יכול להיות שזה ככה. אבל עכשיו, איך אני עוזר לו? התשובה היא, הנקודה, וזה נכון לבן זוג ובת זוג, וזה נכון לתלמיד, וזה נכון לבן, הנקודה זה הנקודה הזו. איפה הבן אדם צריך להרגיש שהוא שווה? שהוא מוצלח? כולנו צריכים את זה. טוב, אני רוצה לתת דוגמאות לזה. ההורה רוצה שילד ישטוף כלים. אז יש הורה שאומר, טוב, אנחנו עושים תירונות, אנחנו קוטעים ללוח, מי שוטף כלים. יש הורה שבא ואומר, טוב, הוא אומר לבחור שלו, לבחורה שלו, תראי, עלייך אני יכול לסמוך לשטוף את הכלים. אתה מבינה שמי ששוטף את הכלים, עלול לשבור לי כלים. אני לא רוצה לסמוך על האחים הקטנים שלך. אבל את אני מוכן לסמוך עלייך. אז בואי נעשה הסכם כזה. כשכולם מפנים את השולחן, את לא צריכה לפנות. את תכי למטבח, את תשטפי את הכלים, אני אשיג לך את הכפפות במידה שלך, את הסבון שהכי נעים לך. ורק עלייך אני סומך, לא רוצה לסמוך על אף אחד אחר. אז הילדה פתאום יש לה סמכות. ואם אחר כך מגבים את זה, ומדברים על זה, ומעריכים את זה, אז זה זורם. יש הורה שצריך שיוציאו את הפחי זבל לפני שבת, או במהלך השבוע. אז אם הוא בא לילד הגדול ואומר, תשמע, אתה יכול לחצות את הכביש, האחרים לא מספיק גדולים, עליך אני סומך שאתה תיזהר כשאתה חוצה את הכביש ותקח את הדברים לפח. הילד פתאום קיבל סמכות, סומכים עליו, מחזיקים ממנו. גם כשהילד ישכח פה ושם, זה תחושה אחרת. באים לי ילד ואומרים לו, אתה אחראי, אתה תוציא, אתה תשטוף, לא רוצה. למה? אתה גדול, אתה יכול, האחרים לא. לא רוצה. זה הבדל שמיים וארץ, וזה נואנסים. אבל כשאני יכול לתת לו את התחושה שאני מחזיק ממנו, אז הוא כבר דוהר קדימה.